חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב ושלום רב באולפן איתי גדסי. ראש הממשלה נפתלי בנט אמר הערב כי לא יהיה סגר בשלב זה וכי סגר הוא קו ההגנה האחרון. בנט אמר כי אם אזרחי ישראל ימשיכו להתחסן, נוכל להתגבר על הדלתא גם ללא סגר. ראש הממשלה בנט צפוי להמריא לקראת סוף השבוע הבא לביקור בבית הלבן, שם ייפגש ביום חמישי עם הנשיא ביידן. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי השיחות התמקדו בסוגיית הגרעין האיראני. רוב הציבור בישראל סבור שנתניהו המתאים ביותר לכהן כראש הממשלה, כך עולה מסקר של ערוץ 20 שנערך היום על ידי מאגר מוחות. במקום האחרון בהתאמה לראשות הממשלה נמצא ראש הממשלה נפתלי בנט. על פי הסקר, במידה והבחירות לכנסת היו נערכות היום, מפלגת הליכוד הייתה מקבלת 32 מנדטים, עלייה של 2 מנדטים ממה שקיבלה בבחירות האחרונות. מפלגת תקווה חדשה של גדעון סער לא עוברת את אחוז החסימה עם 2%. לפי הסקר, יש עתיד עם 18 מנדטים, כחול לבן עם 11, ש"ס עם 8, ימינה, יהדות התורה, העבודה, ישראל ביתנו והציונות הדתית עם 7 מנדטים כל אחת. מרץ מקבלת על פי הסקר 6 מנדטים, והמפלגות הערביות רע"מ והמשותפת 5 מנדטים כל אחת. רמת האיום מטרור של חופי סיני ושארם א-שייח יורדת מדרגה של 1-3, זאת לאחר פגישת ראש הממשלה בנט עם שר המודיעין של מצרים, אבאס קאמל. שר הביטחון גנץ, שנפגש אף הוא עם שר המודיעין המצרי, הדגיש בפניו את החשיבות שרואה ישראל בהגעה לשקט ארוך טווח בדרום ישראל, וכן בקידום פתרון לסוגיית השבויים והנעדרים המוחזקים ברצועת עזה. 5 בני אדם נפצעו הערב בתאונת דרכים בצומת ירקון, בהם 2 פצועים במצב בינוני ו3 במצב קל. הם פונו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר הלילה ומחר מעונן חלקית עד בהיר, והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. ביום שישי צפויה התחממות והכבדה בעומס החום. עד כאן חדשות כל חי.
הרחמים והסליחות בכל חי.
חמול, חמול, אולי אני.
בישראל, בכל חצי דקה יש קריאת חירום להצלת חיים. יש מקרים שכל שנייה היא קריטית. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. באיחוד הצלה מגדילים את מערך המתנדבים ומחדשים את מלאי הציוד אחרי שנה כל כך קשה שחווינו. גדולי ישראל קוראים לנו להיות שותפים בהצלת חיים. כל אחד מאיתנו מאמץ מתנדב אחד ונהיה שותפים איתו בכל הזכויות. מחייגים עכשיו כוכבית הצלה, כוכבית 5935.
הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח בנושא המודעות העצמית של האדם. אבל ראשית נודה למי שאיתנו באולפן העסוקים במלאכת הקודש, מוישי כאן ושלמה פולק. מודעות עצמית היא עשויה להיות מחיבה לא תמיד נעימה. מי שיוסיף דעת יוסיף מכאוב. אבל עוד יותר כואב זה לחיות ללא מודעות עצמית ולעשות הרבה מדי טעויות בניהול שגרת החיים של האדם. מודעות עצמית היא המפתח להשגת הבנה טובה יותר של המחשבות והרגשות, ההתנהגויות של האדם. המודעות העצמית היא מהותית בשביל הבחירה ושיפור איכות החיים של האדם. בוא ניקח דוגמה, אדם שמפטרים אותו פעם אחר פעם מהעבודה. הוא כל פעם אומר מקנים בו, הוא מאוד מוצלח, הוא לא מבין למה כולם מקנים בו. אבל האמת היא שהוא לא כל כך מיוחד ומוצלח כמו שהוא חושב. הוא חושב שהוא נהדר, אבל הוא אולי כישלון בהיבט החברתי. הוא מספר לעצמו סיפורים לא רלוונטיים ולא נכונים, הוא מאמין לסיפורים הלא אמיתיים שהוא מספר לעצמו, וכך הוא מראה כמה חוסר מודעות יש לו, כמה בריחה מאחריות יש לו, וכך האדם מתבצר בעמדה שלא מאפשרת לזהות את חלקו בבעיות שיש לו בחיים, וכך הוא נמנע מלקחת אחריות על ההתנהגות שלו. היכולת של האדם לשבור את הדפוסים השליליים החוזרים והנשנים ולהביא לידי שינוי בחיים תלויה ביכולת לפתח מודעות עצמית. היכולת למודעות עצמית היא לא יכולת מולדת. התינוק לא מגיע לעולם, הוא מכיר את הכל מיד בבת אחת, אלא הוא לומד בהדרגתיות. כך הוא לומד וכך הוא מבין כמה מורכבים הם החיים. ואפשרי ללמוד את זה, והמודעות העצמית בשיאה היא לקיחת אחריות על החיים והכרה בכך שיש לנו חלק בנסיבות החיים. הילד לא מציק לאחותו רק בגלל שהדור של היום הוא כל כך גרוע, אלא בגלל שגם אנחנו ההורים מתקשים לשים גבולות. בעיות בשלום בית הן לא רק בעיה של חם חמות או דור מקולקל שידו קלה על ההדק, אלא זה בגלל חוסר תקשורת, התנהלות לא נכונה. הרבה מריבות זה לא רק חוסר מזל, אלא תוצאה של דפוס תקשורת בעייתי שאנחנו אחראים, לפחות לחלקו, שגם אנחנו תורמים לאי הצלחה באותה תקשורת. הרבה יותר קל לקוות לשינוי חיצוני מאשר לקחת אחריות על החיים. יותר קל להורים לומר, כשהוא יגיע לגיל מבוגר, הוא כבר התפתח, אז הוא יצליח, אז הוא יירגע. ובכך לברוח מאחריות הורית וסמכות במקומה הראויה להיות לאותם הורים. הורים אומרים, אני לא חייב להשקיע בדוגמה אישית, שהרי בכל אופן שלחתי את הבן או את הבת למוסדות הטובים ביותר, אז אני פטור מאחריות. קל לברוח לאשליות. אז איך כן מפתחים אישיות? התשובה היא, בואו נפגוש את המקומות שרע בחיים, את המקומות שבהם אנחנו מתוסכלים, את המקומות שבהם אנחנו אומרים לעצמנו פעם אחר פעם, די, אני לא יכול יותר לעשות את אותה טעות עוד פעם ועוד פעם, אני חייב לצאת מהמקום התקוע הזה. רק אם נצליח לזהות דפוסים חוזרים ונשנים, אז נוכל להתקדם על ידי שנכיר בכאב ונחפש את הסיבה. אנשים אומרים, לומדים מטעויות, אין חכם כבעל הניסיון, ובכל אופן חוזרים על אותן טעויות עוד פעם ועוד פעם, נכנסים לאותן דרכים ללא מוצא, מוצאים את עצמם עוד פעם באותם קשרים הרסניים ומתסכלים. לכן זיהוי דפוסים בעייתיים חוזרים בחיים שלנו עשוי להיות הצעד הראשון לעבר המודעות העצמית. קל ומפתה מאוד להטיל את האחריות על הקשיים בחיים בסביבה שלנו, במשפחה, בחברה, ובכל זאת בני האדם לא תמיד עירניים. לאמת הפשוטה שאם אנחנו נעימים, אנשים נעימים אלינו בחזרה. שאם אנחנו מזלזלים בעצמנו, אנשים מזלזלים בנו בחזרה. אם אנחנו מעריכים את עצמנו, האנשים מעריכים אותנו בחזרה. אין קמאות או סגולות שיכולות להחליף את האדם לעמל יולד. אפשר לעזר בכל מיני סגולות. סגולה היא סגולה. היא עוד כוח רוחני שמתווסף לעזור לסייע לאדם, אבל חשוב לזכור שסגולה זה רק סגולה. זה סיוע לעיקר, לא במקום העיקר, אדם לעמל יולד. עבודת השם, עבודת המידות, לימוד תורה, משפחתיות, פרנסה, עוד ערכים חשובים כל אחד לפי התפקיד שלו. החלום של הרבה אנשים זה ללחוץ על כפתור ולפתור את כל הבעיות בחיים, להיכנס להיפנוזה, וכך הוא יגמל מכל ההתמכרויות. שבוע לישון ולקום רזה בריא ורענן לעולם ורוד. עצם זה שאדם בכלל חושב בכיוון הזה, זו בעיה, זו עדות שאדם לא חי בעולם האמיתי והראוי והנכון. העמל וההשקעה היא חייבת, ההתגברות על הפחדים, על הבושות היא חובה. העמל חייב להיות חלק ממערכת החיים של האדם. כי אם לא, האדם תדיר מחפש את הדרכים הקצרות הלא יעילות. צריך האדם להרגיל את עצמו לגישה חדשה. לא שאין עמל, יש עמל, חייב להיות אדם לעמל יולד, אלא שהעמל זו מערכת חיים נהדרת שיש בה הרבה סיפוק ושמחה. ככל שאדם מודע יותר לעצמו, הוא מגלה ממדים יותר מפחידים בתוכו. הוא לא נחמד לאנשים. את זה הוא מגלה. הוא מגלה שהוא תלוי מדי. אולי הוא יגלה שאם והיה, והוא קשור מדי לאנשים, ונחמד אליהם או תלוי בהם, זה מפחיד. זה גם אומר להיות מנוסל, להיות הפרייר, לכן הוא בכלל לא רוצה להתחיל להיות נחמד ונעים, כי מבחינתו זה מאיים, לכן הוא לא רוצה לשמוע על כיוונים שונים ממה שהוא מכיר, להיות ציני, ביקורתי, לא נעים, עד שבשלב מסוים מתברר שאין ברירה, כי הוא מאבד כל כך הרבה חברים שאין ברירה אלא לגלות את האמת שלא נעים להיות בחברתו ולהיחשף לרגשות שלא תמיד נעים. כן, הייתי ביקורתי במהלך שנים, הייתי ציני, לא לתועלת, והרסתי הרבה קשרים ופגעתי בהרבה אנשים. יש לאדם יכולת נפלאה לגלות את כוח הבחירה שלו בעזרת המודעות. להסתכל במעמקי הנפש, גם בממדים השליליים בתוכו, זו הגדולה. שם אולי הוא יזהה שיש לו פחדים, בושות, שנאה, רצון לנקמה, נתירה. ככל שיהיה יותר מודע לרגשות האלה, לכאבים האלה, הוא יוכל לפתור את הבעיה. יש אדם, לדוגמה, יש לו קינה 20 שנה באח שלו, אבל הוא לא מוכן להודות בדבר. כשהוא לא מוכן להודות בדבר, הוא משקר לעצמו שהכל בסדר. ובינתיים, הוא נמצא במפגשים מול אח שלו בקונפליקטים. מצד אחד הוא אוהב את האח שלו, ומצד שני הוא מקנה בו. הוא נמצא במפגשים מול אח שלו בחוסר נעימות, אולי אפילו הוא חווה את זה כקושי. אבל הוא לא רוצה לטפל בזה. לא צריך לפחד מההסתכלות בדברים הלא נעימים בתוכנו, אבל עוד יותר לא נעים לו להכיר באותם ממדים לא נעימים ולהיות משועבד אליהם. הוא לא מודה שיש לו פחדים, או רדיפה אחרי כבוד, או קנאה. לדוגמה, איש מבוגר, הוא כבר סבא. הוא לא רוצה לשמוע את המילה סבא. היות וכך הוא בורח כל הזמן מהמילה הזו, הוא פחות ופחות עם הנכדים שלו, הוא מתעסק בכל מיני דברים אחרים. הוא מרגיש מצד אחד פספוס, אבל הוא לא יודע להצביע למה הוא מרגיש פספוס. הוא לא יודע לומר לעצמו שהפספוס הוא שאני בורח מאירועים משמעותיים בחיים המשפחתיים, כמו המפגש עם הנכדים, כי אני פוחד ולא נעים שהם קוראים לי סבא. לא פעם קשה לבני אדם לקבל שכן יש במימד שהוא לא כל כך חיובי, אולי גם כן שלילי. בטח בתקופה בתדיר בני אדם רגילים לחשוב על עצמם בעולם מושגים של קבל את עצמך, תאהב את עצמך איך שאתה. יש בזה מימד נכון, אבל זו לא חזות הכל. לאהוב את עצמך, הכוונה היא לאהוב, אבל גם לקחת אחריות על הרע. כמו שאנחנו יודעים, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה, אבל לא הכל נעים. הוא, הקדוש ברוך הוא הביא חלילה מחלה לאדם, האדם צריך להירפא. הוא אוהב את השם, יודע שהכל לטובה, ובכל אופן כעת הוא מרגיש רע, ועבודת השם היא דווקא להיות בריא. הכל לטובה לא אומר שהכל מושלם בהרגשה, שהרי אם הכל היה מושלם בהרגשה, לא היינו מברכים את הברכה. ברוך דיין האמת. וחזל לא היו אומרים שצריך האדם לברך על הרעה כמו שמברך על הטובה, כי אין רעה, הכל טוב. אלא ודאי, יש גם רע. ועד ביד גואל צדק תמיד יישאר גם רע. בעולם מושגים של בני אדם ששופטים את העולם לפי הידוע להם, לפי חמשת החושים ומערכת ההיגיון המבוססת על אותם חמשת החושים. אבל לא קל לאדם לקבל שכן יש בו רוע, יש בו מימד שלילי עד רבה. ככל שאדם יכיר בחולשה הזו, זו תהיה הגבורה שלו. אחד המקבילים הגדולים של בני אדם להצלחה ולהתקדמות בחיים זו החשיבה הבלתי פוסקת שלהם על עצמם. על תירוצים כמה הם צודקים, הם מטשטשים את האמת, הם יודעים לומר כמה הם מסכנים ולא כמה הם יכולים לקחת אחריות ולהצליח בחיים. לחזור הביתה במקום להיות בבית עם האישה והילדים ולעזור, להתעקש, אני עובד מחוץ לבית, אני פטור מלעזור הבית, אין לי אחריות. כעבור כמה שנים יש נתק בשלום בית, הילדים גדלים לכיוונים שהאדם מרגיש רע, אשמה ולא פעם בושה. אבל האדם בהווה מטשטש את הבעיות, נמנע מאחריות ומאבד את משמעות החיים ואיכות החיים במו ידיו. מדי פעם כדאי להתבודד ולבדוק עם עצמנו איך החיים שלנו נראים, לאיזה כיוון הם הולכים, האם אנחנו יכולים להתנהל בצורה הנכונה, כי לא נוכל לחוות את החיים פעם שנייה, גם לא נוכל לחכות ללמוד כדי לחיות, כי האדם עד שהוא לומד ולומד ולומד עובר הרבה זמן, בסוף יש לו חוכמת חיים, אבל אין לו חיים לחיות את חוכמת החיים. אין לנו זמן, אפשרות ופריבילגיה לטעום פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, את אותן טעויות. כי אם נפקח את העיניים בגיל מאוחר מדי, יהיה מאוחר מדי, ונשאר עם רגשות אשמה ולא עם חוכמת חיים יעילה, בכל אופן לא לעצמנו. אולי לאחרים, אם הם ירצו לשמוע את חוכמת החיים שלנו, שהגיע בשלב מאוחר מדי. איזו חכם הרואה את הנולד, זו לא המלצה לחיים. זוהי חובה. זה לא רק פתגם יפה, זו חובה חיונית ומהותית, כדי שיוכל האדם לשים לב מהי מגמת החיים שלו, חיובית או לא. אבל האדם עם כל כך הרבה מסיכי דעת, טלפונים, מכשירים, מסכות דעת, באונס או ברצון, בשוגג או במזיד, זה נמצא, זה לא עוזב את האדם. והוא לא עוצר לחשוב האם הוא פועל בצורה שאכן היא ראויה והיא נכונה. אם פעם אחר פעם האדם פוגש כעס. הוא יודע שהילדים לא מסדרים את החדר, הוא כועס. הוא יודע שאשתו לא מקשיבה לו, הוא מתוסכל. הוא יודע כשהוא לא מצליח בעבודה, הוא מיד הולך לאכול. הוא מכיר את עצמו כבר. אם כך הוא מכיר את עצמו, שיקח דף עט ויתחיל לרשום את האירועים האלה, את התגובות הישנות, ולהתחיל לכתוב תסריט. של תגובות חדשות, סיפור חדש, תגובות חדשות, להרגיל את עצמו לתגובות חדשות, להיות מודע לכך שהוא יכול אחראי ליצור שינוי ולא להגיב בצורה ישנה. הוא לא יוכל לשלוט על האדם האחר, אבל בהחלט על התגובה שלו למה שהאחר יעשה. האדם יכול עוד לעשות. אומר בעל הערבי נחל, אם האדם רוצה לזהות את היצר הרע שקרוי הצפוני שהוא צפון בתוך ליבו של האדם, הוא יכול לומר לעצמו, מה שאני עושה היום, כשאני עושה את זה, אני מצדיק את עצמי, מקבל את עצמי, עם חבר שלי באותה רמה שלי, כשהוא פועל בצורה הזו, האם אני מקבל את זה? או אני שופט אותו ואומר, איך הוא עושה דבר כזה? כאשר האדם מרחל, הוא אומר, לי מותר, זה להציל השוק מאושקו, זה לתועלת, אבל כאשר הזולת מדבר לשון הרע, הוא כועס, הוא מתוסכל, הוא מאוכזב, איך? הוא כל כך צבוע, הוא מדבר לשון הרע, אני לא מבין. אז אם כן, האדם יכול לשפוט את המעשים שלו בראי הזולת. אם הזולת היה עושה את המעשים שלו, איך הוא היה מסתכל על זה? מעריך את המעשים האלה או מזלזל בהם? כך יוכל האדם להיות יותר מודע לעצמו ולא לברוח אל המקום המצדיק כל מה שהוא עושה. אפשרות נוספת לפקוח את העיניים היא לשנות הרגלים פשוטים בלי קשר למודעות עצמית. לדוגמה, האדם חוזר הביתה לשנות משהו, אפילו משהו קטן בדרך הביתה, ללכת דרך רחוב חדש. מדי פעם להגיע הביתה, מיד יושב על הספה, ללכת להיות עם אחד הילדים. מיד הולכים למקרר, ללכת לפתוח ספר. אפילו ל2-3 דקות לעשות איזשהו שינוי בהרגלי החיים של האדם לדקות ספורות. האדם אוכל מהר שיוכל לאט, לפרק זמן קצר. עצם זה שמנסה האדם ולו במעט רגעים לשנות את ההרגלים. זה מכניס את האדם למצב של מודעות בחירה. אפשר לפעול אחרת, לא חייבים להיות נאמנים להרגלים, חייבים להיות הרגלים לאו בחרת בחיים. דבר נוסף, גישה נוספת, כאשר אנחנו שומעים מישהו, לפני שאנחנו שומעים וגם חושבים איך להגיב, בואו נהיה עסוקים בלשמוע והפוך, להצדיק אותו, להתרגל להצדיק את מי שמדבר מולנו. כעבור דקה אפשר לחזור ולהגיב, אבל קודם כל להרגיל את המוח, לצאת ממערכת החשיבה, הנשענת על הנחות היסוד הידועות ומוכרות לנו, וקודם להצדיק את הצד השני. לאחר מכן נופתע לגלות שלפעמים באמת הצד השני צודק, ושילמנו את מחיר הבושה והנעימות, אבל הרווחנו את הצדק ואת החוכמה. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם. בנושא זה ובנושאים אחרים הקשורים אל נפש האדם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
האכיפה עולה מדרגה. בימים אלו מתפשט במהירות נגיף דלתא ומסכן את שלומם של המחוסנים והלא מחוסנים. כדי למנוע את התפשטות המגפה, מוגברת האכיפה באמצעות הטלת כנסות והגשת כתבי אישום פליליים נגד מפרי בידוד, הפעלת אמצעי אכיפה טכנולוגיים מתקדמים, אכיפת החובה לעטות מסכות בחללים סגורים ונוכחות מוגברת של פקחים ושוטרים. ישמעו להוראות וזכרו, הבריאות של כולנו בידיים שלנו. איתכם, משטרת ישראל משרד לביטחון הפנים.
שלום, כאן הדוקטור איתי פסח, מנהל בית החולים ספרא לילדים בשיבא. בואו נחזיר יחד את ילדינו לשגרת לימודים בבתי הספר ובגנים. אחת הדרכים הבטוחות והקלות היא לערוך בדיקה סרולוגית כבר עכשיו. הורים לילדים בני 3-12, משרד החינוך מבקש מכם להיות שותפים לפתיחה בטוחה של שנת הלימודים ולבצע בקלות וחינם בדיקה סרולוגית לילדיכם כבר החודש. דקירה קטנה באצבע, תשובה מהירה, וילדיכם יוכלו לקבל פטור מבידוד ותו ירוק. כך נוכל לסייע לילדים שלנו לקבל מענה חברתי, רגשי ולימודי. מתחברים לחינוך ולבריאות של כולנו. פרטים באתר משרד החינוך.
לא שנה, לא שנתיים, שלוש שנים. כן, שמעתם נכון, שלוש שנים מלאות של רוגע כלכלי. מצטרפים עכשיו להגרלה השנתית של איחוד הצלה, מצילים חיים ויכולים לזכות במשכורת חודשית גבוהה, רכב, שיפוץ כל הבית ועוד פרסים בשווי מאות אלפי שקלים. מחייגים עכשיו כוכבית 5935 וזוכים ברוגע כלכלי לשלוש שנים. כוכבית 5935.
בישראל, בכל חצי דקה יש קריאת חירום להצלת חיים. יש מקרים שכל שנייה היא קריטית. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. באיחוד הצלה מגדילים את מערך המתנדבים ומחדשים את מלאי הציוד אחרי שנה כל כך קשה שחווינו. גדולי ישראל קוראים לנו להיות שותפים בהצלת חיים. כל אחד מאיתנו מאמץ מתנדב אחד ונהיה שותפים איתו בכל הזכויות. מחייגים עכשיו כוכבית הצלה, כוכבית 5935.
בני, אל תלך בדרך איתו.
מאזינים יקרים, בימים אלו עתידם של אלפי ילדים וילדות מונח על כף המאזניים. האם הם ילמדו בחינוך תורני או לא? רק ההסעה היא שתקבע. לא משאירים אותם בלי הסעה ללמוד תורה. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות. 1-700-50-66-22. 1-700-50-66-22.
עכשיו במחסני חשמל, גם כפל מבצעים, גם חגיגת מתנות וגם התחייבות למחיר המשתלם ביותר.
די להקיצות. סנודאי, הדרך הקלה והנוחה להגנה מפני יתושים. סנודאי, מכיל ג'ל בתוספת אלוברה, הידועה כמרגיעה את האור. נלחם ביתושים בבית וגם בחוץ, ודוחה את היתוש לפני שהוא נוגע באור. סנודאי, דוחה יתושים הנמכר ביותר בישראל.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-90.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס אל שאלותיכם. שאלה אחת, אנשים אומרים שהנושא של הדת זוהי בריחה מהחיים. איך אפשר לענות לדבר הזה? התשובה היא, כאשר אנשים הם דתיים, שומרי תורה ומצוות, אז יש תפיסה שאומרת, תפיסה שטחית, כפי שנראה מיד, שאומרת שבאמת זה סתם בריחה מהחיים, מהתמודדות, מלהיות מציאותי וכדומה. אבל אנחנו אומרים בדיוק הפוך. הרב דסלר מביא את הטענה הזו במכתב מליאר ואומר בדיוק הפוך. עצם זה שיש אנשים שמתעלמים לגמרי מעולם הרוח, מתעלמים לגמרי מעולם של רוחניות, מחיי נצח, עולם הזה ביחס לעולם הבא, נשמה. עצם זה שמתעלמים מזה בצורה מוחלטת, זו הבריחה הגדולה ביותר. הבריחה הגדולה ביותר היא כאשר מציגים את החיים שיש רק את עולם החומר והוא חזות הכל, ואליו יש להתייחס ועליו יש לתת משמעות מקסימלית. בזה מבטאים את הבריחה הגדולה ביותר מהמציאות הרוחנית. אם כן, כאשר שומעים טענה שאנשים דתיים הם בורחים מהמציאות בעזרת הדת, אז זה נכון שיש אנשים שהם בורחים מהמציאות, אבל זה לא בעזרת הדת. הם בורחים מהמציאות בכל אופן, ולפעמים גם מנצלים את התורה והמצוות כדי לברוח מהמציאות. אבל אנחנו לא מדברים על יוצאים מהכלל, לא מדברים על יחידים שיש להם קושי בהתמודדות, בלקיחת אחריות, יש להם אולי בעיות נפשיות, ולכן נראה שהם מנצלים את מערכת החוקי התורה והמצוות כדי לברוח מהחיים, מהאחריות וכדומה. אבל זו לא עדות על הכלל, על הרוב, כי כאשר בוחנים, לא בוחנים איזשהו סיפור פרטי, אני מכיר בן אדם מסוים שהוא פועל בצורה עקומה. לא ככה בודקים. בודקים לפי מערכות של רוב אנשים. רוב הציבור ודאי שהוא לא מתנהל ככה, והפוך. הוא בצורה מדהימה ואמיצה ומיוחדת מצליח למזג בין ההשתדלות, העשייה ועולם האמונה, זוהי השתדלות נהדרת ועד הרבה, מי שלא חי באופן הזה, אומר הרב דסלר, הוא הבורח הגדול מהמציאות הרוחנית ומתעלם ממנה על ידי כך שהוא מגדיר את עצמו כאדם אינטלקטואל, חכם, מכיר רק בחמשת החושים שלו וכדומה, אבל בכך הוא רק מגלה כמה הוא סגור ולא כמה הוא פתוח, חכם ופיקח. שאלה נוספת, מדוע החרדים מסתגרים? הרי זה מהווה פחד, זוהי בריחה מהמציאות. זה שתי תשובות לדבר. קודם כל, שאלה אחת, מי אמר שפחד זה רע? אולי פחד זה דבר טוב. דבר נוסף, נראה, אולי הפחד הוא נובע דווקא מתוך אומץ. נתחיל להגדיר. קודם כל, מי אמרנו שפחד זה דבר רע? כאשר יש בנאדם שהוא נוסע על הכביש והוא נוסע לפי החוק, מה אנחנו נגיד? הוא אדם סגור, מפוחד, מבועל, או שמה נגיד, אשרי עדיין יפחה תמיד, הוא אדם פיקח, הוא אדם פועל בצורה חכמה, נבונה, יעילה, מדויקת, הוא פועל בצורה הנכונה. איך אנחנו נגיב? התשובה היא, ודאי שאנחנו מייחסים חשיבות למי שפועל לפי מערכות חוקי התנועה הרגילות. אותו דבר, גם פה, זה שהאדם הוא פועל לפי החוקים, ולא מתקרב למקום שבו אפשר להישאב יותר מדי להיבט החומרי, זה פחד שהוא בריא. דבר נוסף, מי אמר שהפחד הזה הוא נובע מפחד? אולי הפחד הזה נובע מאומץ? עצם זה שהאדם מוכן להיות אמיץ וגיבור ולהגיד, לעולם הזה אני לא מתקרב, לעולם הזה אני לא, על העולם הזה אני לא רוצה לשמוע ולא רוצה להכיר. מי אמר שזה מבטא כל כך סגירות? אולי זה מבטא אומץ, פיקחות, אמונה בהירה וצלולה, מה יהיה אמת, ולכן לא רוצה האדם להישאב, ומתוך היכרות ומודעות ליצרים שיש לאדם, ומתוך מודעות והיכרות לכך שאל תעין בעצמך עד יום אותך, יודע האדם שיכול להיגרר אל עולם של חומריות, אל עולם ששואב אותו, ולא מאפשר לו הרבה זמן לפקוח את העיניים. אז מי אמר שזה פחד שהוא כל כולו פחד? הוא פחד להיפגע מתוך אומץ אדיר שנובע מבחירה עצומה של אין לך שמחה כהתרת הספקות, אמת ברורה ולא פחד שטחי שהוא ראוי לגינוי, אלא זה פחד מבורך שראוי להערכה, והוא מבטא את האומץ ואת האמיתות של הבוחר באותו פחד מתוך מודעות מפוקחת לכך שיכול האדם להידרדר וליפול, לא בגלל חוכמה, אלא אך ורק בגלל שעולם החומר הוא לא הוגן בהיבט הזה. מדוע? מכיוון שעולם החומר הוא סוחף את האדם, והוא סוגר את העיניים של האדם, את עיני השכל של האדם, והוא לא מאפשר לאדם להיות מספיק פיקח ומפוקח, לבדוק ולראות את הדברים. ולכן עד הרבה, כדי לשמור על מערכת חשיבה אובייקטיבית, מייצרים את האיזון בין עולם החומר לעולם הרוח, נותנים קצת לעולם החומר, כי הקצת שעולם החומר הוא מושך את האדם. האדם אוכל ארוחה. הוא נעשה תוך דקות ספורות הרבה יותר חומרי, מגושם, כבד, מאשר אם תוך כמה דקות הוא למד תורה. בשביל להיות רוחני יותר צריך האדם ללמוד תורה חצי שעה, 40 דקות, שעה, שעתיים, אז הוא מרגיש שהוא מתרומם. בשביל להיות חומרי תוך שניות ספורות יכול האדם להישב בעולם החומר. עד הרבה, כדי שיהיה את האיזון הראוי, אנחנו צריכים לייצר את הגדרות ואת הסייגים כדי לשמור על מערכת חשיבה מפוקחת שיודעת לשמור על יחסית איזון בריא ונכון ומדויק בין עולם החומר שהוא בעל כוחנו לבין עולם הרוח שהוא ברצוננו מתוך בחירתנו. שאלה נוספת, אני לא רוצה להיות תלותית בבעלי, אני לא רוצה להרגיש שכשהוא מגיע הביתה והוא מתוסכל, אני מרגישה גם כן רע. התשובה היא, אי אפשר שלא להיות תלותי. אין אפשרות לא להיות תלותי. מה זאת אומרת? ברגע שאנחנו מייצרים קשר טוב בין בני אדם, אז ודאי שתהיה תלות. אם אנחנו רוצים קשר טוב, יהיה תלות, זה הקשר. המחיר הקשר זה התלות. התגמול זו השותפות, המשמעות המשותפת, זה התגמול שאנחנו מקבלים על הקשר הנהדר. אין אפשרות שיהיה קשר בלי שתהיה תלות. זו ציפייה לא נכונה, ציפייה לא מדויקת, גם ציפייה בלתי אפשרית. כדי שיהיה קשר בריא ונכון, תלות חייב להיות. השאלה אחרת צריכה להיות. השאלה היא צריכה להיות איך מתמודדים עם הכאב שבתלות. למה זה חשוב להגדיר את זה כך? כי הנחת היסוד שאומרת, איך אני יכולה להיות לא תלותית בבעלי, כי הוא חוזר הביתה והוא מתוסכל, ואני לא רוצה להיות מושפט עם מצב הרוח שלו, היא הנחת יסוד שאומרת שיש אפשרות גם להיות מחוברים וגם להיות מנותקים ולוחצים על כפתור, ומתי שרוצים זה נעשה, ומתי שרוצים זה נעשה. זו הטעות, זה בלתי אפשרי. אין אפשרות להתנהלות כזו. ולכן הדרך הנכונה היא לא לחפש לא להיות תלותי, אלא לחפש איך ניצלים מהמחיר הזה של התלותיות, איך ניצלים מאותה פגיעה של תלותיות יתר, ואנחנו עכשיו נגדיר את זה. אנחנו צריכים לומר לעצמנו, כן, אני תלותית בבעלי וזה נורמלי וכך צריך להיות. יחד עם זאת, באותם רגעים שהוא, באותם זמנים כשהוא לדוגמה חוזר הביתה והוא מתוסכל והוא מצוברח, הוא לא מרגיש טוב, אני מבחינתי, אם והיה וזה לא דבר שהוא תלוי בי וזה לא דבר שאני יכולה לעשות ולסייע ועד הרבה זה יותר מפיל אותי מאשר מרומה, מסייע או מאפשר לי להושיט יד ולעזור, הדבר הנכון לעשות הוא כך. אנחנו נגיד לבעל ממקום מכבד, מכובד ומעריך. אנחנו נגיד לו, אני במהלך היום נמצאת בבית, בעבודה, נמצאת עם הילדים. אני כן הייתי רוצה וחשוב לי שאתה חוזר הביתה, תחזור עם מצב רוח טוב, מצב רוח מרומה, מצב רוח נעים, שנוכל לסיים את היום עם אווירה משפחתית טובה. יחד עם זאת, אני לא מכריחה אותך. זה כן משהו שהייתי רוצה, אבל אני לא מכריחה אותך. אם והיה וזה לא מסתדר וזה לא אפשרי וזה קשה, אני מקבלת, אבל יחד עם זאת, אם והיה, וזה לא דבר שאני יכולה לעשות, זה לא שאני יכולה עכשיו להציע קוסטי, קוס קפה, עוגיות, סלט, ואז אני יודעת שזה מרגיע את האווירה. אם אין לי מה לעשות באותו זמן, וזה לא בידיים שלי, אני אבקשת את רשותך, וכמו אומרת, מערכת התנהלות של בגלל שאני לא רוצה להישאב לאותו מקום, ואני יודעת שאני לא יכולה לעזור, כי אם אני יכולה לעזור, אני אעזור. היות שאני לא יכולה לעזור, אז מה שאני אעשה, זה שאני אבקשת להתנתק. אני אלך לחדר שלי, אני אלך לעשייה שלי, אני אצא קצת להליכה, אני אעשה את שלי. אתה בשלך ואני בשלי. עוד חצי שעה, עוד 40 דקות, ניפגש, נדבר עוד פעם ואחד דומה. כלומר, המטרה היא, מצד אחד לכבד, מבינים את הצד השני, אני גם מכבדת את עצמי, ואז מגיעים אל השלב הבא, אני אשמח לעזור ומוכנה לחשוב איך אפשר לעזור ולסייע. יחד עם זאת, אם אי אפשר לעזור ולסייע, זה בסדר, אבל אני לא הייתי רוצה להישאב אל המקום שבו אתה נמצא. לאחר מכן אנחנו שנינו נשאב למקום לא נעים, תסכולים ואכזבות, ובכך אנחנו מייצרים מערכת הוגנת והגיונית שאומרת אני מוכנה לעזור, אני מבינה שצריך עזרה, אבל אם זה בלתי אפשרי, אני מקבלת, אני לא מכריחה אותך להרגיש טוב, אבל אני כן מכריחה את עצמי לא להישאב אל ההרגשה הלא טובה שלך אם זה לא בידיים שלי. כך אנחנו מאפשרים לו להתמודד עם שלא, לא עם מקום רע, ממקום של חוסר עונים. בשמחה נשמח לעזור, רק הוא לא אומר שהוא לא יכול. וכך אנחנו בהדרגתיות לא מאבדים את התלות, רק מאבדים את הכאב שבתלות, מכיוון שאנחנו יודעים לבסד את הרגש הכואב של התלות, ויודעים להגיע למקום שונה, לא נשאב ולא סובל יותר מדי. אם כן, זו תהיה דרך יעילה ונכונה יותר. אז ראשית הגדרנו לא לצפות להיות לא תלותי. כן, אנחנו נהיה תלותים. דבר נוסף, לחשוב איך אפשר לא להיפגע מאותה התלות. אנחנו נרצה לצאת להפסקה, ובעזרת השם, אנחנו מיד חוזרים אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
נמלים בכל מקום? מהיום יש פתרון חדשני ויעיל שקוטל אותן. הכירו את סנוקי 3 נמלים פיטיון ג'ל, קוטל נמלים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
עכשיו, במחסני חשמל, גם כפל מבצעים, גם חגיגת מתנות, וגם התחייבות למחיר המשתלם ביותר.
אתה צריך אחד כזה במהירות. חדש ובלעדי בנתיב מובייל. גאים להציג את סדרת מכשירי הדגל הקשרים והחדשניים ביותר, תומכי דור 5 לשנת 2021. מגוון מכשירים החל מ-790 שקלים. חייגו עוד עכשיו למוקדי המחירות של נתיב מובייל במספר 074-700-1717, 074-700-1717. נתיב מובייל.
מוזמן להיכנס, ייכנס בשמחה, יכול להיכנס. רגע, 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 רגע. אין לך תו ירוק? עצור.
שימו לב, התו הירוק חזר, ואיתו התו השמח. החלמתם או התחסנתם? נכנסתם. אחרת, תידרשו להציג בדיקה שלילית בתוקף. מראש חודש אלול, 8 באוגוסט, הבדיקה תהיה על חשבונכם. לא חבל. מתחסנים ונכנסים לאירועים ולמקומות הפועלים בהתאם לתו הירוק או התו השמח. פרטים נוספים בקו המידע למגזר החרדי, 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
מתוך צוואתו של המוארוש הצדיק מיבניאל, אני מברך שכל מי שידפיס חלק אחד משוט אשר בנחל יראה בעזרת השם ניסים גלויים שיעשה עמו הקדוש ברוך הוא, ואני חזק בזה מאוד. זה לא סגולה, זו ברכה של צדיק יסוד עולם. חייגו עכשיו, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
וזרעו מבקש לחם. לחם, זה מה שילד רעב מבקש. ילד רעב לא מבקש מותרות, הוא מבקש אוכל. אנא, עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים הנמצאים מתחת לקו העוני לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. מחייגים עכשיו ומכניסים ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, לא משאירים ילד רעב. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, שלום וברכה, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס לעוד מספר שאלות. שאלה אחת, אשתי הולכת לסדנה ומתחילה להחשיב את עצמה יותר מדי, וזה כבר פוגע בבית. שאלה יפה, השאלה היא, מה זאת אומרת מתחילה להחשיב את עצמי יותר מדי? אם והיה, והאדם הולך לסדנה, ובעקבות זה הוא מתחיל להחשיב את עצמו, צריך לבחון בדיוק מה קרה שם. קל מאוד לבוא ולהגיד שאם יש לבן אדם בעיות בשלום בית, אז כנראה בן אדם הלך לסדנה, לטיפול, לייעוץ, חברי אמרו לו, תתנקם, תראה, אל תהיה תלותי, אל תהיה מסכן. זה לא כל כך פשוט להגדיר את הדברים בצורה כזו. מדוע? מכיוון שהנחת היסוד היא, שאף בן אדם לא רוצה, אם מרגיש טוב בחיים, הוא לא רוצה לעצור ולמנוע ולהרוס בהרגשה הטובה שלו. בדרך כלל, אם בן אדם מרגיש טוב בחיים, למה שירצה להרוס את זה? למה שירצה לפגוע בזה? וגם אם היה והאדם מרגיש רע בחיים שלו, אבל כל עוד יש לו תקווה שהוא יכול להרגיש טוב, אז הוא עדיין לא רוצה להרוס את ההרגשה הטובה שלו. ולכן, אם והיה ואותה אישה, היא עכשיו הולכת לסדנה או לטיפול לכל מיני גורמים אלה ואחרים שאמורים לעזור ולסייע לאדם להפיק מעצמו יותר, ומתברר שהניצול הוא לא כל כך לטובה לטענתו של הבעל, אלא עד הרבה לרעם. סביר להניח, אני לא אומר בצורה גורפת, אבל סביר להניח שהדברים הם לא לגמרי ככה. זו מזווית הראייה של הבעל. הרבה מאוד מקרים, בהרבה מאוד מקרים אנשים מספרים סיפורים מאוד מאוד קשים. אדם מספר, אשתי לא נותנת לי להיכנס לתוך הבית. נכנסים לפרטים, מה? באמת? מה קרה? למה לא נתת לו להיכנס לתוך הבית? אז היא אומרת, אז 5 דקות נעלתי אותו מחוץ לבית. טוב, באמת, לא נעים 5 דקות, אבל זה לא כל כך קיצוני. ומה קרה לפני כן? הוא דיבר אליי בצורה כל כך לא יפה וכו' וכו'. טוב, אז כבר מתברר שגם הנעילה הזאת של 5 דקות, היא גם כן לא באה משום מקום. היא לא מוצדקת, היא אולי לא ראויה, אבל בכל אופן, הדברים לא כל כך כפי שאנשים מתארים אותם. כאשר שומעים סיפורים של בני אדם שהם במצוקה, אנחנו שומעים איך הבעל מספר כמה אשתי היא א', ב', ג', ד', וכאשר שומעים את האישה, שומעים בדיוק סיפור הפוך. אין כאן אמירה שאומר שאחד מהשניים שקרן, מן הסתם כל אחד דובר אמת, אבל כל אחד שם דגש על הכאב והמצוקה שלו, נוסיף לכך שאנשים מדברים ברעיונות כלליים, מאוד כואב לי, אני ממש מתוסכל. כשנכנסים לפרטים, מה זה נקרא מאוד כואב לי, אני מאוד מתוסכל. מתברר שכמה דקות במהלך היום הוא הוחזב, ויש לו איזושהי בעיה מסוימת, או אולי שעתיים הוא חושב על הבעיה, אבל הבעיה הזו לא דורשת חשיבה של שעתיים, ולכן מתברר שהוא מעצים את הבעיה יותר עם מה שהיא באמת. יש אנשים שאומרים, יש לי אובססיה. יש לי אובססיות. הם נשאלים, מה זאת אומרת? מחשבות רודניות, המחשבות לא עוזבות אותי. כן, כמה זמן? לפחות שתי דקות. שתי דקות זה כלום, שתי דקות זה לא בעיה. שתי דקות זה לא בעיה. הם אומרים, לא, אבל יש לי אובססיה, יש לי חרדות. בשביל שאדם יזכה לתואר הראוי להיות אדם שסובל מאובססיה, הוא צריך לסבול יותר משתי דקות, צריך לסבול דקות רבות במהלך היום, ושזה יפגע בשגרת החיים שלו וכדומה. לא כל פעם שאדם אומר איזושהי הגדרה מסוימת, זה גם אומר שההגדרה הזו היא מדויקת. בואו ניכנס לפרטים. הפרטים הם אלה שיעידו כמה הבעיה היא גדולה או לא גדולה. בכל אופן נחזור עכשיו לאותה גברת אחרי אותו רקע. אותה גברת, הבעל אומר, היא הלכה לסדנאות ולמדה על פיתוח האישיות וכדומה, ועכשיו היא יותר מדי מתחילה להחשיב את עצמה. טוב, זו השאלה. אז התשובה היא, מה זאת אומרת מתחילה להחשיב את עצמה? מה פתאום היא הלכה לאותה סדנה? או יותר טוב, מה פתאום היא הלכה לסדנה ותרגמה את זה לרעתך? הרי אם והיה, וגם בשאלה מתואר שיש כאן ארבעה ילדים, אז אם והיה ויש ילדים ויש משפחה והכל טוב, אז או שלא הולכים לסדנה כזו או שכן הולכים. אין בעיה, אז הולכים. אבל זה לא מתורגם לשבור או לפגוע או להעליב או להחשיב את עצמי יותר, אלא איך אני אוכל יותר להפיק מעצמי יותר, להצליח יותר, ועד הרבה עם ההצלחה הזו ועם העשייה הזו, מגיע האדם לביתו והוא מרגיש יותר רענן, יותר אנרגטי, יותר מלא מרץ, יותר מתפקד, מפיק מעצמו הרבה יותר. זו המטרה, כך זה אמור להיות. אם ואב זה לא היה ככה, מה זה אומר? מאוד יכול להיות שזה אומר שהיו הבעיות הרבה לפני כן. אם נשאל אותה, מה היא תגיד? הלכתי לסדנה? ומאז הסדנה החלטתי שאני רוצה להחשיב את עצמי יותר. ואז מה? שווה לך רק בשביל להחשיב את עצמך יותר, להרוס את הבית, לפרק את הבית. היא תגיד ככה, ודאי שלא. היא תגיד, הרי אני ניסיתי עשרות פעמים לדבר עם בעלי, והוא לא הקשיב, והוא לא שמע, והוא מתנהג באגרסיביות וכו' וכו'. לכן הגעתי למצב שאין לי ברירה, אלא לראות איך אני משקמת את עצמי. איך האמירה הזו עכשיו נשמעת? איך הסגנון הזה נשמע? זה כבר יותר פיקוח נפש מאשר האמירה השטחית שמתוארת בהתחלה. אז כמובן שאנחנו כאן לא יכולים לדעת מה היה שם באמת, אבל אנחנו כן מציינים את הרוב. לרוב בן אדם לא ילך לסדנה ולא ילך לטיפול, וזה יערוס את החיים שלו, מכיוון שכדי להיות מוכן לערוס, לדוגמה, חלילה את הבית, לערוס מסגרת קיימת, צריך האדם לסבול כל כך הרבה, וכפי שאמרנו, בשני מישורים. מישור אחד לסבול בהווה, מישור שני, הוא כל כך סובל בהווה שהוא לא מאמין שיהיה טוב בעתיד, ואז כבר אין לאדם הזה גם כן תקווה. רק האדם שמגיע לשני המקומות האלה, אפשר להתחיל לדבר על רוע יחסית מוחלט שהוא מרגיש. אם לאחר מכן נוסיף שהוא לא רק מרגיש רע בהווה, וגם לא מרגיש שיהיה טוב בעתיד, הוא גם מרגיש שמעליבים אותו, מבזים אותו, משפילים אותו וכדומה, אז לאחר מכן הכי קל להמשיך באותה דרך ישנה של לברוח מהאחריות ולומר שהסדנה והלימודים והחברות ואלה ואחרים הם אלה שהפכו את אשתי או את בעלי לאנשים כאלה. זה יכול להיות, אבל זה הרבה פחות סביר מאשר האמת הכנראה יותר פשוטה, כואבת, שדורשת אחריות, שהאדם כן ידע לומר לעצמו שכן. בוא נשמע מה הצד השני אומר. במקום להאשים את הסדנה, בוא נאשים את עצמי ונשאל מה התרומה שלי לניסיון של הצד השני לשבור מערכות קיימות ולשבור את הסטטוס קוו. אם הוא הגיע למצב הזה, כנראה באמת כואב לו. שאלה נוספת, עשיתי דברים שאני לא יכול לחפר עליהם, אי אפשר לתקן אותם, אני מרגיש שאין לי סיכוי להשתנות ולתשובה. מה אני יכול לעשות מהמקום הזה? שאלה קשה, שאלה יפה, שאלה טובה, שאלה חשובה. וכתשובה לשאלה הזו, ננסה להביא את הדברים של בספר אך פרי תבואה. אביא רעיון הדר. כתוב לגבי ראובן. ראובן הוא בלבל יצואי אביו. ניתק את הקשר בין בלהה לבין יעקב אבינו. בלהה היא שפחת רחל. אמר ראובן, מי לרחל היא הייתה עדיפה על פני אמא לאה. אני יכול להבין, רחל, לאה, רחל עדיפה, בסדר, עוד מקובל. אבל שפחת רחל, שפחת רחל בלהה, היא תהיה עדיפה על פני לאה, זה כבר יותר מדי, זה כבר לא נשמע אפשרי, ואז הוא בלבל יצואי אביו. אומר האח פרי תבואה, דבר מחודש לכאורה, והיו בני יעקב 12, רק 12, למה רק 12? באמת, היו אמורים להיות 13, אבל ראובן עשה חיסרון, שהוא לא יכול להיות מתוקן, מעוות שאי אפשר לתקן. יש רק 12 ולא 13, זה כבר נזק אדיר. ולכן וישוב ראובן אל הבור, להיכן הוא שב? אל הבור, לראות מה שלום יוסף. הוא אמר, בוא נציל את יוסף. כבר ילד אחד שהיה אמור להגיע, שבט ה-13, אני מנעתי אותו, לפחות בוא נשמור על יוסף. מה בצע כי נהרוג את אחינו? זה לא מוסכם, זה לא יהיה. טוב, זה מה שראובן עושה. והיה שוב ראובן אל הבור, מאיכן שעב מסקו ותעניתו, תשובה שהוא עשה. על בלבול יצואי אביו. ובכל אופן הוא עושה תשובה, וכמה דבר אפשרי שהתשובה תתקבל, זה נראה בלתי אפשרי. הרי זהו, זה מעוות שאי אפשר לתקן. ובכל אופן הוא עושה את התשובה מה שהוא יכול בידיים שלו לעשות. ואז כאשר יעקב מגיע למצרים, יעקב אומר על הבנים של יוסף, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. מדוע אנחנו מברכים את הילדים? בברכת הבנים ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. למה לא כאברהם, יצחק, יעקב? כמו אנשים, שרה, רבקה, רחל ולאה, מדוע דווקא כאפרים וכמנשה? ודאי גדולים אפרים ומנשה, אבל לכאורה היינו מצפים לעוד יותר, כמה שאפשר לומר השוואות. התשובה היא, כאשר אנחנו מברכים את הילדים שלנו, מה הציפייה הגדולה, מה הדבר הגדול שנרצה מהילדים שלנו? שיהיו קשורים לעולם הרוח. מי קשור לעולם הרוח? ככל שאנחנו מתקדמים בדורות, הדורות סובלים מירידת הדורות. אמנם בכל כלל יש יוצא מן הכלל, ולא כולם חייבים להיות תחת הכלל הזה, אבל באופן כללי ישנה ירידת הדורות. זה מה שיש. ואנשים נעשים יותר חומריים ויותר מתעסקים באמצעי החיים, ברכב, בבית, טלפונים וכו'. אבל ככל שהאדם הוא רוחני יותר, הוא מחובר לדורות הקודמים, למעמד הר סיני. אנחנו נהנים ומפיקים תועלת מהתקדמות הדורות, אבל מאמינים, משבחים ומעריכים את הדורות הקודמים. ואם כן, אנחנו מברכים את הילדים דווקא כמו אפרים וכמנשה. מדוע? ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, מכיוון שאפרים ומנשה עליהם, אומר יעקב אבינו, אין ירידת הדורות. אפרים ומנשה הם כמו ראובן ושמעון יהיו לי, הם כמו הדור הקודם. וזה דבר נהדר, זאת אומרת שלא הייתה ירידת הדורות בבנים של יוסף. לכן אנחנו מברכים גם כן את הילדים ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, שהם לא סבלו מירידת הדורות, כך גם אנחנו רוצים שהילדים שלנו יסבלו מירידת הדורות. אם כן, כאשר מגיע יעקב למצרים, הוא מברך את יוסף, ישמחה אלוהים, הוא מברך את הילדים שלו, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי, כך הוא אומר עליהם. אז אם כך הוא אומר עליהם, יוצא שיוסף, נוריד אותו, אז כמה שבטים נשארו? 11. כי אם יוסף, 12. נוריד את יוסף, כמה יש? 11. אבל עכשיו נוסיף עוד 2, אפרים ומנשה, אז כמה יש? 13. כי אנחנו עכשיו מוסיפים אותו, ואכן בחלוקת הארץ 12 שבטים מקבלים, ושבט לוי לא, אז אם כן החלוקה של 13 שבטים היא בידי ביטוי, 12 שבטים מקבלים נחלה ושבט לוי לא, בסך הכל 13 שבטים. אם כן, ראובן הצליח לתקן. איך? התשובה היא, הוא עושה את מה שהוא אמור לעשות. הוא עושה רק את מה שהוא יכול לעשות. את השאר יעשה הקדוש ברוך הוא. האדם לא יכול לפתור את כל הבעיות, האדם יעשה את שלו, והקדוש ברוך הוא יעשה את השאר. על בסיס זה, וכך נסיים את התשובה לשאלה הזאת, הוא מסביר שאלה ששואלים אותה רבים, מדוע המדרש אומר שראובן פתח בתשובה תחילה? הרי המדרש אומר שראובן פתח בתשובה תחילה, וזה פלא, הרי ראובן הוא לא זה שפתח בתשובה תחילה. מי זה שפתח בתשובה תחילה? מי שפתח בתשובה תחילה זה לא ראובן. זה היה קין, הוא עשה תשובה. קין עשה תשובה, אדם הראשון עשה תשובה. כתוב על קין שכאשר הוא הרג את הבל, הוא נכנס לבית דין. הקדוש ברוך הוא דן אותו, שאל אותו אדם הראשון, מה נעשה בדינך? הוא אמר, עשיתי תשובה ונתפשרתי. מי אדם הראשון? אם כן, תשובה זה דבר נהדר, מזמור שיר ליום השבת. אז קין עשה תשובה, אדם הראשון עשה תשובה. למה אנחנו אומרים שראובן הוא הראשון שפתח בתשובה תחילה? אלא. ראובן הוא הראשון שפתח בתשובה, שכל מהות התשובה היא תחילה, שאדם רק את התחילה יכול לעשות, אבל מי יכול לעשות את ההמשך? רק הקדוש ברוך הוא. זו המשמעות, הוא פתח בתשובה תחילה, הוא פתח בתשובה שכל המהות שלה היא תחילה, כי הקדוש ברוך הוא זה שמשלים כלו בידיים של האדם להשלים חסרונות שהם בלתי אפשריים. ולכן לא יתהיה שהאדם מהתשובה, מכיוון שלא עליך המלאכה לגמור, אבל אתה לא בן חורין להיבטל מהמלאכה, והתוצאות הן יכולות להיות הרבה הרבה מעבר למערכת החשיבה המקובעת של האדם. האדם מתכנן עשייה ומתכנן תוצאות, אבל האדם הוא לתכנן עשייה יעילה ונכונה, והתוצאות הן של הקדוש ברוך הוא. רבות מחשבות בלב איש, אבל עצת השם שהיא הטובה ביותר, היא זו שתקום. ניגש לשאלה נוספת, איך אנחנו יכולים לומר, איך אנחנו יכולים לעזור לאדם שסובל מדחיינות, ומהי הדחיינות, ומה הם שורשי הדחיינות? התשובה היא, דחיינות. דחיינות היא נטייה לדחות משימות לזמן מאוחר יותר, למועד מאוחר יותר. לא פעם זה נראה כמו עצלות, האדם הוא לא עומד במשימות, הוא לא עומד בזמן שנקצב לכל משימה. למה האדם מרשה לעצמו פעם אחר פעם לסבול מאותה דחיינות ולא לוקח אחריות? התשובה היא, יש כמה וכמה מניעים לדחיינות ומונעים את האדם מהעשייה. החרדה היא יכולה להיות בבסיס הדחיינות, זה לדוגמה, לאדם יש איזשהו פחד מכישלון, הוא מפקפק בעצמו, הוא מפקפק שמה הוא יקבל יותר מדי ביקורות, או הוא מצפה מעצמו לתפקוד מושלם, ולכן הוא מלכתחילה לא ניגש לעשייה, וזוהי סיבה אחת לדחיינות. האדם רוצה להגיע להישגים גבוהים מדי, הוא לא מאפשר לעצמו לטעות, הוא רוצה שהתוצאה תהיה מושלמת, ואם היא לא מושלמת, היא לא כדאית, וזוהי ציפייה לא גבוהה, אלא פשוט ציפייה לא אפשרית. מותר לצפות גבוה מאוד, בתנאי שבציפייה הגבוהה, מוסיפים גם את מחיר הכישלונות והמודעות שיהיו גם נפילות. אבל אם והיה ואדם לא מוכן לקחת אחריות גם על הכישלונות שבדרך להישגים, אז הוא לא ציפייה גבוהה מדי, זו פשוט ציפייה לא ריאלית. שבע יפול צדיק וקם, זו לא המלצה לעידוד, אלא זו מערכת שמתארת חובה, חוויה שהיא חובה אצל האדם. יש אנשים שבאמת מבחינה אובייקטיבית הם מתקשים בעשייה, הם באמת פועלים בקצב איתי. יש אנשים שסובלים מדחיינות בגלל קושי לדחות כל מיני רצונות. מיד אני רוצה עכשיו לאכול, מיד אני רוצה לשתות, מיד אני רוצה להכין כוס קפה, עכשיו לאכול עוגיה, עכשיו להתקשר למישהו ולאחר מכן נתחיל לעבוד, אבל לא, קודם כל נסדר את השולחן ולאחר מכן נתחיל לעבוד. רגע, השולחן מסודר אבל החדר לא מסודר, בוא ננקה אותו קצת. ובכך האדם הוא לא דוחה כל מיני רגשות שצפים ועולים אצלו, ומיד מרגיש שאני חייב לתת מענה לכל דבר. ובכך האדם מסית את העיקר ושם דגש על התפל בצורה לא יעילה. יש ואדם הוא סובל מקושי התארגנות, לדוגמה הוא מתכנן זמן מועט לעשייה, ובכך הוא לא מתארגן כראוי, ואז כאשר הוא נצטרך לעשות משימה זו אחרת, הוא לא מגיע אל הזמן כדי לעשות את המשימה, הוא מנהל את הזמן בצורה לא יעילה, הוא דוחה דברים לרגע האחרון. יש דבר נוסף שהוא קצת יותר עמוק, האדם עד רבה, יש לו נקרא איזה מעין צורך, לא לגמרי מודע דווקא להיכשל. דווקא יש לו איזשהו יתרון מסוים שהוא רוצה להיכשל. מדוע? כיוון שהאדם הזה, במקום להשיג תשומת לב חיובית, אני אדם מצליח, יש לו איזשהו יתרון מסוים או הרגל מסוים, או חוסר רצון להתפתח ולהתבגר, וכן, אני נמצא עם מקום שבו כמו מחפש להיכשל, או להשיג תשומת לב שלילית, אני לא אדם טוב ויעיל, או לא להגיע למקום שבו תהיה לו הצלחה, ואז כאשר תהיה לו הצלחה, הוא כמו היינו אומרים, יהיה חייב כל הזמן להתמיד באותה הצלחה. היות שהוא לא רוצה לגמרי להתמיד באותה הצלחה, הוא לא מאמין שיכול להתמיד באותה הצלחה, אז הוא כמו שם לעצמו מקלות בגלגלים. באיזה צורה? דחיינות. עוד פעם דוחה ועוד פעם דוחה. ובכך האדם הוא מאבד את היכולת להצליח, ויותר ויותר נשאב אל עולם הדחיינות. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. נודה למי שהיו איתנו כאן באולפן, למוישי כאן, לשלום פולק, לכם המאזינים, ובעזרת השם מחר בשש ורבע בבוקר, כאייל תערוג בנושא ההרגלים, הבחירה והערכים של האדם. היו ברוכים, לילה טוב.
שטח נדלני, תוכנית הנדלן של כל חי, כל התשובות המעניינות, בהגשת צבי טסלר, ובשיתוף מרצי בית הספר לנדלן של הקריה האקדמית אונו, ימי ראשון, 17:00, כאן בכל חי.
חיסול קיץ בקידישיק, עד 70% הנחה על קולקציית הקיץ. שמעתם נכון, עד 70% הנחה בכל סניפי הרשת ובאתר, kidishik.co.il, כפוף לתקנון.
שלום, כאן ראש העיר ירושלים, משה לאון. לקראת החזרה ללימודים וחגי תשרי, אנו נערכים במבצע חיסונים ענק. את החיסונים יוכלו לקבל בני 50 פלוס או בני נוער מעל גיל 12. אני קורא לכולכם להגיע ולהתחסן. אל תהססו.
המבצע יתקיים בימים שלישי ורביעי 17 ו-18 באוגוסט, בין השעות 18:00 ל-2:00 בלילה, ברחבת כיכר ספרה. יש להגיע עם תעודת זהות ואישור ההורים.
נו, קיבלת שלישי?
אם הגעתם לגיל 50, אתם זכאים למנת התגבור מפני נגיף קורונה. משרד הבריאות הורה לקופות החולים לחסן במנה שלישית בני 50 ומעלה, בשל הימצאותם בקבוצת סיכון. נמצא כי במבוגרים, ככל שמתרחקים ממועד החיסון, חלה ירידה ברמת המוגנות. המנה השלישית נועדה להגביר את יעילות החיסון, לעצור את העלייה בתחלואה הקשה ולהציל חיים. אם חלפו 5 חודשים מקבלת המנה השנייה, תאמו תור למנת חיסון שלישית בקופת החולים. פרטים נוספים בקו המידע למגזר החרדי, 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
מאזינים יקרים, בימים אלו עתידם של אלפי ילדים וילדות מונח על כף המאזניים. האם הם ילמדו בחינוך תורני או לא? רק ההסעה היא שתקבע. לא משאירים אותם בלי הסעה ללמוד תורה. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות. 1-700-50-66-22. 1-700-50-66-22.
עכשיו במחסני חשמל, גם כפל מבצעים, גם חגיגת מתנות וגם התחייבות למחיר המשתלם ביותר.
שומע חברוסה? קיבלתי על עצמי לנצל את זמן אלול כמו שצריך.
אז בטח התחסנת.
מה הפשט?
גם אני רוצה לנצל את זמן אלול כמו שצריך, בלי בידודים ובלי ביטול תוירה. אז התחסנתי.
מצייתים להוראת גדולי ישראל ומתחסנים. צעירים בני 12 ומעלה שחוסנו נגד נגיף קורונה מוגנים יותר ומסייעים בשמירה על שגרה בטוחה. אם טרם התחסנתם, זה הזמן. לתאום תור, פנו לקופת החולים. לפרטים נוספים, מטה ההסברה לציבור החרדי של משרד הבריאות, 03-509-7000.
כל חי תמיד משדר אליי בכל מקום בכל שנה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
חדשות כל חי השעה 12
לילה טוב ושלום רב באולפן איתי גדסי. ראש הממשלה נפתלי בנט אמר הערב במסיבת עיתונאים כי לא יהיה סגר.